بتاخد وقت كتير. كيفية اللي بتاخد وقت كتير ده عين وضع معتي يا تمام تقسيم عشتي أخو كان كتاب اوكي طب انا هولخ لي اشتدل انا يودع كي انا צועק אבל אם במהלך השיחה הקול שלי יחלש אז תרגישו בנוח לנפנף בידיים זה ירים את האווירה בעולם אז כשהבודה שהיה המורה הראשון שהיום אנחנו מזהים במסורת הבודיסט שהוא התחיל ללמד, הוא התחיל מלציין עובדה קיומית או תופעה קיומית אנושית, די טריוויאלית. והתופעה שהוא הצביע עליה הייתה שהחוויה האנושית כרוכה באי נחת. כן? שאנחנו קצת סובלים. לפעמים הרבה. אני מניח שבהודו של מינוס 500 לספירה, שם הוא לימד, זה היה מאוד ברור. אבל אני חושב שאחרי יום של ריטריט, זה גם קצת ברור. יש אי נחת. יש סבל, חוסר מנוחה, חוסר סביביות רצון. זה חלק מהחוויה האנושית. זה נכון לגבי כל בני האדם. גם אלה שנראה שזה לא נכון לגביהם, זה נכון לגביהם. זה נכון גם לגבי ברואים וברואות אחרים ואחרות. לא רק יצורי אנוש. וכמו שאמרתי קודם, מדובר בספקטרום מאוד רחב. לפעמים אי הנחת היא מאוד ברורה. הסבל הוא מאוד ברור, מאוד חריף. ואם נסתכל על העולם כיום, לא קשה למצוא עדויות לסבל חריף. ולפעמים הוא קטן, הוא קל, שעמום, חוסר מנוחה, תסכול, אי בהירות, אי ודאות שיש משהו לא נעים. כאב גב, כאב בברך. סבלונצ'יקים כאלה. והבודה למרבה המזל לא רק אמר שיש את הסבל, או שישנה אי נחת, אלא גם היה לו מסר מעודד לגביו. אפשר להבין איך אי הנחת נוצרת. אפשר לעבוד איתה כדי להפחית אותה. אפשר וכדאי. או לפחות זו ההזמנה. ולא רק שזה אפשרי, גם יש דרך לעשות את זה. זאת אומרת, אנחנו יכולים ללמד את עצמנו. להבין כיצד אי הנחת והסבל נוצרים, ומה אפשר לעשות כדי להפחית אותם. זה במסגרת הדברים שאנחנו יכולים ויכולות לעשות כבני ובנות. מסר מאוד אופטימי, אני חושב, של הבודה. יש טקסט בודהיסטי שנקרא דמפדה, שזה אסופה של קטעים מיוחסים לבודה, זאת אומרת מתוארכים למינוס 500 לספיר. ונפתחים כך. התודעה, אפשר לתרגם את זה גם כלב. אז הלב והתודעה. כאן זה מתורגם כתודעה, בתרגום של שי שוורץ, אז אני אמשיך עם זה. התודעה קודמת לכל התופעות. התודעה היא ראש להן, כולן מעשה התודעה. אם אדם מדבר או פועל עם תודעה לא טהורה, סבל בא בעקבותיו כגלגלי עגלה עוקבים אחרי השור. התודעה התודעה הקודמת לכל התופעות, התודעה היא ראש להן, כולן מעשה התודעה. אם אדם מדבר או פועל עם תודעה טהורה, עושר בא בעקבותיו, כמו צילו העוקב אחריו. כן, זו הגדרת הטריטוריה הבסיסית, או המנדט הבסיסי, של מה שאנחנו קוראים לו הדרמה. אסופת התיאוריות, התורות, התרגולים, שהתחילו מהבודה והמשיכו להתפתח לאורך כמה אלפי שנה. השאלה, איך התודעה והלב האנושיים בו נמצא? ואיך אפשר להתיר את הסבל הזה, לפתור אותו, להפחית אותו. אני חושב שזו אמירה או הגדרת מנדט שיש בה הרבה מאוד תקווה עבורנו כמתרגלים, כי היא אומרת שיש לנו הרבה מה שאנחנו יכולים לעשות, וגם נותנת על, או שמה עלינו לא מעט אחריות כמתרגלים או כאנשים. כי אם נהיה כנים, התודעה שלנו לא יוצרת רווחה וסבל רק עבור עצמנו, היא יוצרת רווחה וסבל גם עבור אחרים. נכון? אנחנו תמיד תורמים את התודעה שלנו קצת. אנחנו תמיד תורמים את הלב שלנו קצת. כן? גם אם לא חתמנו על כרטיס אדי, עדיין, עדיין קצת תורמים מהלב שלנו כל הזמן. למי שאנחנו פוגשים. בתרבות שלנו אנחנו רגילים לחשוב שהתודעה והלב הם איפשהו כאן והם משפיעים על זה, אז זה לא נכון, נכון? נכנסתם פעם לחדר מלא אנשים זועמים, גם אף אחד לא אומר כלום. לחדר מלא אנשים משועממים, גם אף אחד לא אומר כלום. זה מדבק. ואם פגשתם מישהו או מישהי שהנדיבות שלהם הייתה מאוד ברורה, גם הוא לא אומר כלום. אדם שיש תועם ותוהר בתודעה ובמעשים שלו, מרגישים את זה, זה מדבק. אז ההזמנה היא לקחת אחריות ככל שניתן על הלב והתודעה של עצמנו, גם לטובתנו וגם לטובת אחרים ואחרות. ההצעה או ההזמנה הבודהיסטית היא לדאוג לאיכות של התודעה בכל אחד מהתחומים של החיים שלנו, באופן בו אנחנו מדברים. כן? ובתחילת הריטריט לקחנו את הכלל של להימנע משימוש לא הולם או מזיק בדיבור, באופן שבו אנחנו פועלים. מה אנחנו בוחרים לעשות? כן? יש לנו במקרה הטוב, לא יודע, 80-90 שנה. מה אנחנו בוחרים לעשות? מה אנחנו בוחרים לתת? האם אנחנו יכולים לכוונן את המעשה שלנו, את הפעולה שלנו, כך שהיא תטיב עם הלב שלנו ותטיב עם הלב של אחרים? ואיך אנחנו מאמנים את התודעה שלנו? המרחב שאנחנו נמצאים פה כאן, המרחב של המדיטציה, הוא המרחב של הדאגה הישירה ללב ולתודעה. לא רק על ידי דיבור, לא רק על ידי פעולה, ישירות. יושבים כאן, מרגישים, חווים את הלב והתודעה. לא תמיד כיף. לא תמיד כיף, לא תמיד מקום כיף להסתובב בו הלב והתודעה. מרגישים, חווים אותם, עובדים איתם, ישירות. ובמובן מסוים זאת כל הדרך הבודהיסטית, כן? מה התודעה והלב שלי עושים, איך אני יכול לכוון אותם לכיוון מועיל. זהו. הייתי יכול לעצור כאן, לשלוח אתכם. אבל כתוב בלוז שעה. אצלהם. דבר ששווה לדעת, או שווה לדעת זה אולי קצת יהיר, דבר שאולי דרך מעודדת לחשוב על התרגול הזה עם הלב והתודעה, זה כעל מיומנות. כן, מיומנות או אמנות. זו פשוט מיומנות, איך להתייחס לרגע הנוכחי ולחוויה שנמצאת בו. אנשים לומדים הרבה מיומנויות, לקשור שרוכים זו מיומנות, ללכת לשירותים זו מיומנות, לשחות זו מיומנות. כל מיני מיומנויות. גם זו מיומנות. אז איך אני מתייחס למה שמופיע ברגע הזה בצורה שתיקח אותי למקום שמרגיש טוב, למקום שאליו אני רוצה ללכת? שווה להתעכב שנייה ולשאול איך בדרך כלל אנחנו מתייחסים לחוויה המיידית. מה בדרך כלל אנחנו עושים עם הדבר הזה שנקרא החוויה של הקיום שלנו כאן ועכשיו? והגישה הבודהיסטית הבסיסית אומרת, אנחנו בייסיקלי מבזבזים את זה על תעתוע, השתוקקות וסלידה. מה זה אומר? זה אומר ש... הפרשנות הפשוטה ביותר של זה. ראשית, רוב הזמן אנחנו פשוט לא מודעים למה קורה עכשיו בלב ובתודעה שלנו. אנחנו מתנהלים בדפוסים כאלה ואחרים, על סמך הנחות כאלו ואחרות. במגע פשוט וישיר עם מה שמגלה את עצמו עכשיו, לרוב נעדר מתחומי החוויה שלנו. כן, מידה בסיסית של תעתוע, של אירפול, של אי ידיעה, של אי היכרות. ובתוך אי ההיכרות הזאת, מה שקורה כרגע, כל מיני דברים באים ומושכים ודוחפים אותם. כן? יש את הדבר הזה שאנחנו אוהבים, הולכים לכיוונו, דבר אחר שאנחנו לא אוהבים, נמנעים ממנו. נועה בסיסית של כל בן אדם, של כל יצור חי, מאוד מובנת. כן? אבל לאו דווקא, תמיד, תיקח אותנו למקום הטוב ביותר האפשרי. אז החלק הראשון של לבנות מיומנות זה להתחיל להכיר, להתחיל לדעת מה קורה שם, או מה קורה פה, פה, כל אחד והפה שלו. תופעה מעניינת שכל בן אדם מרגיש שהוא מרכז של העולם. אבל בוא כרגע נקבל את זה. אז מה קורה עכשיו במרכז של העולם שלכם? זה החלק הראשון של המיומנות, להתקרב ולשאול ולהכיר. כבר לא פשוט. אני עוד מעט אכנס לכמה דרכים לעשות את זה. ולאט לאט להתחיל ללמוד לנווט שם. כן? איך אני יכול או יכולה להתייחס לעצמי, להתייחס לדבר הזה שקורה כאן, בצורה שתעזור, בצורה שתטיב אותו אילו. ודרך ההיכרות ודרך ההתייחסות המיטיבה הזאת, אפשר להתחיל לגלות כל מיני דברים על מה זה בעצם עצמי, מה זה בעצם עולם, מה זה בעצם. ואני אגיד את זה עכשיו, אני לא אכנס לזה בהמשך, אבל הדרך הבודהיסטית היא לא רק דרך של להתוודע למה קורה פה ולהתייחס אליו היטב, היא גם דרך של, דרך היחס הזה לעשות איזושהי מהפכה, אפשר לומר פילוסופית, אבל בתרבות שלנו זו מילה קצת מנוכרת. מהפכה אינטואיטיבית לגבי מה זה הדבר הזה, מה זה הקיום הזה. אני לא הולך לדבר על זה היום, אבל אני כן רוצה לומר שזה שם. אז בשיחה הזאת אני אציע כמה גישות בדרכי עבודה. מי מכן שתרגל או תרגלה כאן הרבה, תכיר חלק מהם, במיוחד את הראשונות, יש שהולכות להיות פשוטות, בסיסיות, ועם זאת חשובות. מי מכם שחדש או חדשה לתרגול הזה, הראשונות מיועדות בשבילכם, יכול להיות שאחרי זה תרגישו, אוקיי, אני איבדתי את הזלם, זה כבר לא בתחומי האפשרויות שלי, סבבו, אל תנסו לקחת את הכל. זו הרמה הראשונה שאני רוצה להצביע. לפני זה אני אגיד, אתם יושבים נורא יפה. רק להגיד שאתם לא חייבים. אתם יכולים לשבת איך שאתם רוצים. אני אשמח אם כן תשמעו על ישיבה ועל זקיפות מסוימת, שתאפשר לכם להקשיב, אבל אתם לא צריכים לשבת כמו פסלי בודה. אלא אם זה נוח לכם, ואז ממש מוזמנים. אתם יודעים שקראתי לאחרונה של10% מהאוכלוסייה יש שהם... זה ממש מפריע להם להקשיב לקולות של שתייה ואכילה? אז אני רוצה להתנצל לפני 8 מכם. אוקיי. אז הרמה הראשונה והפשוטה ביותר, פשוט הרמה של לבוא במגע, להישאר במגע. וחלקכם אמרתם היום בקבוצות, כל מה שאני מרגיש שאני עושה, הוא עושה, פשוט לחזור שוב ושוב, לחזור שוב ושוב, לחזור שוב ושוב. יופי, בזה מדובר, לחזור שוב ושוב. להישאר במגע עם מה? עם החוויה החושית כפשוטה. עם החוויות של מגע בעיקר. גוף, גופניות, איך זה מרגיש עכשיו, השדה הזה, המרחב הזה, המשקל שלו, החום והקור, התחושה הגופנית כפשוטה. אפשר לחזור ולהישאר במגע גם עם קלט חושי אחר, שמיעה, עם הפשטות של כלי, טעם, ריח, מגע פשוט עם החושים. התרגול הזה של להישאר במגע עוזר לשאוב את האוויר או להוציא את הדלק מכל מיני דברים שהתודעה בונה. והרבה מכם בקבוצות אמרתם, אני חושב שיש בעיה, התודעה שלי כל הזמן מייצרת דברים ואני כל הזמן חוזר. אין בעיה, זה מה שהיא עושה. ואין בעיה עם מה שאתם עושים, אתם עושים נכון, זה מה שעושים, חוזרים למגע. ודרך זה גם לומדים, התודעה מייצרת דברים. כן? מילה שאנחנו משתמשים בה, שהיא מצחיקה ולכן אנשים נוטים לזכור אותה, היא פפנצ'ה. התודעה מייצרת פפנצ'ה. הכברות, הגדלות, ניפוחים, עניינים. כן? היא מייצרת אותם ואנחנו חוזרים. והיא מייצרת אותם ואנחנו חוזרים. ואנחנו בונים את השריר שלנו. וזה מאפשר לנו אחרי זה ביום יום ובקיום שלנו, לראות מתי התודעה שלנו מתחילה לייצר סרטים. סרטים. ובמידה כזאת או אחרת אנחנו חיים בסרט כמעט כל הזמן, אבל אפשר פחות ופחות ופחות. לחזור למגע, לחזור לפשוט. לתת לבלונים האלה קצת לקטות. לתת לאוויר קצת לצאת מהם. התודעה לא תשתכנע להפסיק לנפח בלונים כל כך מהר. תמשיך לנפח אותם, ימשיכו להיות סרטים. אנחנו רוצים לחזור למגע. שוב ושוב, להתאמן על זה. שימו לב שזה מקל ושזה קצת כיף. כן? כשחוזרים לחוויה המיידית, יש לנו פה קליל יותר. זה כאילו עד עכשיו סחבת איזו שכבה של משהו. ברדק, סבל, סלט. שנייה יוצאים מזה, חוזרים לפשוט. בפשוט הזה יש פחות בעיות. מניפוח של הבלונים והסרטים, התודעה מביאה הרבה בעיות, משחזרת הרבה בעיות, מייצרת הרבה בעיות. לא חייבים לשהות בבעיות האלה כל הזמן. הם לא ייפתרו דרך הפפנצ'ה. לפחות לא החשובות שבה. לא להוציא את האוויר ולחזור למגע. מאוד פשוט. תעשו זה עכשיו, אם אכפת לכם. לא צריך תנוחת מדיטציה מיוחדת בשביל זה. עוד מאפיין, או קו של הרובד הפשוט הזה, הבסיסי הזה, של התרגול. שאפשר לקרוא לתרגול מיינדפולנס, או תשומת לב תשובה, חלק מהדרך הבודהיסטית. עוד פן שלו, זה פן שאפשר לקרוא לתשומת לב חשופה או ישירה. עכשיו, זה לא דבר כל כך שונה, זה שנייה פן אחר. נניח, בלי להסתכל, תחשבו על הגוף שלכם. תחשבו עליו שנייה. איך הוא נראה, איך הוא יושב, מה אתם לובשים. יש דימוי מנטלי מסוים של גוף, נכון? עכשיו תעצמו עיניים ותרגישו אותו. איך הוא נראה? לא איך הוא נראה, סליחה. איך הוא מרגיש? פעימות, זרמים, טמפרטורות, לחץ פה. נינוחות שם, חלק כמעט לא מורגש. אוקיי, אפשר לפקוח אליי. זה אחר, נכון? נכון שזה אחר? ישנו הדימוי המנטלי וישנה התחושה יותר כפשוטה, אפשר לומר. אז בתשומת לב פשוטה, ושוב, זה לא פעילות אחרת מלישאר לבוגע, פשוט פנים של התרגול, פנים של תשומת לב תשובה. העניין של תשומת לב חשופה הוא להיות קרוב, להרגיש איך זה מגלה את עצמו עכשיו, איך זה מורגש עכשיו. יש לי דימוי מנטלי של נשימה, כאילו הבטן עולה ויורדת. אוקיי, תרגיש שנייה את הנשימה. זה משהו אחר. נניח אני מרגיש אותה בבטן, אז יש תנועה ומגע. ושוב טיפה לחץ, חמימות וכן הלאה. כן? לבוא ולהתקרב, להתקרב. זה כאילו, לא רק שהתודעה שלנו מתפזרת לצדדים בפפנצ'ה, היא גם מוסיפה שכבות של ערפול על החוויה המיידית. ואנחנו קצת רוצים לרדת מתחת השכבות האלה. קצת להיות יותר כנים עם החוויה, יותר מדויקים. למה אפשר לשים לב ככה? אותם דברים. תחושות גופניות, תחושה בכפות הרגליים בהליכה, הנשימה בישיבה. אפשר גם צלילים. אני אומר עכשיו מילה. פעילות של תשומת לב חשופה תהיה לזנוח את המילה ולהקשיב לצלילים. כן? לתדר שלהם, לגוון שלהם, רק הצלילים. פשוט, מיידי, חשוף. למה לעשות את הדברים האלה? קודם כל יש בזה משהו כנה. יש משהו כמעט משונה במחשבה על לעבור חיים שלמים, או הרבה מהחיים, בלי שנייה להיות במגע עם הרבדים הפשוטים יותר והמיידיים יותר האלו. כן. אבל לא רק זה. זה גם חוסך הרבה אנרגיה מהמים. כן, התודעה והלב שלנו מותשים. מההתנפחויות האלה. הוא אמר ככה, ואני אמרתי ככה, ושאני אחזור יהיה ככה, וזה... והנשימה, הנשימה מרגישה ככה, אוקיי, אני מרגישה ככה. שנייה, פשוט, פשוט, פשוט. זה מרענן, כן? זה מאפשר לתודעה לאסוף אנרגיה. זה מקל מהמשקל על הלב. זה מאפשר תחושה של חיות, ותחושה של קשר. שזה נראה לי דבר מאוד חסר בתרבות שלנו. עוד אני חי בתל אביב, אז אולי... אבל אני לא חושב שזה רק עניין תל אביב. תחושה של קשר. תחושה של להיות במגע. לחלק מהאנשים זה אפילו מרגיש קצת... זה כאילו פותח איזה משהו מסתורי. כן? ומסתורי, אני מתכוון לזה, לא מילה טובה. משהו קצת מופלא. כן? או קצת יפה. במיידיות הזאת. יש בה משהו שלא לגמרי נכנע לשום הסבר. כן? יש בה משהו נוגע ללב. חלק מהאנשים. שזה עוד כל מיני יתרונות, כן? זה מנקה את התודעה. זה מאפשר פניות מסוימת מהרגלים תודעתיים, ולכן מקל לשחרר הרגלים. זה מפנה רעש ישן ומאפשר לסדרי עדיפויות יותר משמעותיים לצוף על פני השטח. יש כל מיני סיבות לעשות. להישאר במגע ולהיות קרובים. מגע פשוט, עדין, נוכח. שווה לעשות את זה לאורך כל היום. לא רק בישיבות המדיטציה, ואפשר לעשות את זה לאורך כל היום. זה אימון, כמו כל דבר. אבל אפשר, וכדאי. מי מכם אגב שהוא מתרגל נורא מנוסה, וחווה או חוותה כל מיני חוויות מדיטטיביות עמוקות ויפות, בעיניי תשומת לב תשובה עוזרת לי, עוזרת, איך אני אגיד? רגע של תשומת לב תשובה מהדהד את החוויות האלה, כאילו יש לו אוברטונים לחוויות האלה. ותשומת לב תשובה לאורך היום עוזרת גם לחוויות האלה להשתמל, להיות יותר ויותר נוכחות בתוך חוויה היומיומית. עד כאן? עכשיו אני רוצה לעבור קצת לקומה שנייה ולדבר על טיפה על מחשבות וקצת על מצבי תודעה. לפחות מה שקלטתי בקבוצות, אתם מתחילים לשים לב לקיומם של מחשבות. אני לא אדבר עליהם הרבה. אבל כן יש כמה דברים שחשוב לי לומר. הדבר החשוב הוא שאנחנו לא מנסים להיפטר ממחשבות. שימי אמרה את זה, אבל בגלל שאנשים נוטים לחשוב שזה מה שאנחנו עושים, שווה להגיד את זה שוב. אנחנו לא מנסים להיפטר ממחשבות. מה שאנחנו כן מנסים לעשות, זה למצוא בסיס אמיתי יותר, כנה יותר, פשוט יותר, מאשר סיבוכי המחשבות. אוקיי? להסיט את המשקל לכיוון החוויה הנוכחית, והאופן שבו היא מגלה את עצמה. שווה לשים לב לאופן שבו אתם חוזרים או חוזרות ממחשבות. כן? הרגל של להלקות את עצמך או להלקות את עצמך על כך שחשבת הוא הרגל בעייתי בתרגול. הוא הרגל בעייתי. הוא ייצר מתח, הוא ייצר לחץ, הוא יגרום למחשבות להיות יותר דחוסות. תראו אם אפשר לתפוס את הרגע של ההתעוררות. שיט, הייתי עכשיו במחשבה על החתול שלי במשך רבע שעה. זה רגע של הישג. זה רגע של הישג. התעוררתי שנייה ממשהו, מאיזה סד, מאיזה חלום. אני חוזר לפשטות של להיות כאן. תראו אם אתם יכולים להחזיר את תשומת הלב בעדינות. כן? לקחת נשימה עמוקה, להרגיע את הגוף, לחזור. או שמתם לב שאתם חושבים? אוקיי, שמתי לב. אני מחזיר בחזרה. מה אתם אומרים לעצמכם על החזרה הזאת?
אני חושב שמכשיר ההקלטה לא מקלט. בסדר.
אולי הוא כן. כן? אוקיי. לפעמים זה כן טוב, יש מחשבה ששואבת אתכם לשאול, האם זה מועיל? האם זה מועיל לחשוב את זה עכשיו? האם זה לוקח אותי לאן שאני רוצה ללכת? האם זה ניצול טוב של הזמן? לפעמים זה טוב לשאול את זה. לפתח איזושהי רפלקסיה לגבי המחשבות שלכם, זה שהמחשבות שלכם לא יהיו הקול היחיד שמדבר בתודעה. שיהיה עוד קול, תבוני, שיודע לשאול, זאת מחשבה מועילה עכשיו? תנו לעצמכם להחליט. זה גם עוזר כי זה עדיף שאתם תחליטו, מאשר שבגלל שנדמה לכם שאתם לא אמורים לחשוב, תחזרו ישר. האם שווה לי לחשוב את המחשבה הזאת? בעצם לא, חשבתי אותה כבר 3,000 פעם. אוקיי, אני אחזור. לפעמים זה גם טוב כשיש מחשבה ואתם תופסים את עצמכם חושבים, מיד לחתוך ולחזור. אני יודע שזה נשמע מנוגד למה שאמרתי, אבל פשוט עוד אופציה. כן? מיד לחתוך ולחזור. זה מפתח איזו נחישות, זה מפתח איזו בהירות. כן? חשבתי, פום, חותך חוזר. בלי רגע של היסוס. מבהיר את התודעה. עכשיו אני אעבור וידבר קצת על מצבי תודעה. הרובד הראשון שדיברתי אליו היה להישאר במגע ולהיות בתשומת לב קשובה וחשופה לחוויה חושית, כן? בעיקר חוויה של גוף, צלילים, טעם, ריח. אחרי זה דיברתי טיפה על גישה כלפי מחשבות, ועכשיו מצבי תודעה. מה זה מצבי תודעה? כן? מישהו היה משועמם היום? אחת. אוקיי, זה מצב תודעה. מי שהיה לבוא כאן? זה מצב תודעה. מישהו עייף? זה מצב תודעה. מצבי תודעה. התודעה, הלב מולידים דברים. הם מייצרים דברים. אווירה מסוימת שקורית בגוף ובתודעה. אקלים מסוים. זה מתבטא כמחשבות, צורה של חוויה גופנית. דרכים שאפילו העולם נראה לנו, נכון? דרך שימום העולם נראה בדרך מסוימת. כן? מי מכם שמשועמם חווה את השיחה שלי בדרך מסוימת. מי מכם ששמח או שלב חווה את השיחה בדרך אחרת. התפיסה שלנו מושפעת על ידי מצבי התודעה. במהלך יום אנחנו חווים כל מיני גלים של מצבי תודעה. לרוב האנשים יש כאלה שהם יותר אופייניים להם. שווה לחשוב על זה שמצבי התודעה שאתם חווים כאן הם כנראה לא כל כך שונים מאלה של היום היום, פשוט אתם יותר רגישים אליהם. אז השעמום, התסכול, חוסר הנחת. הם לא נולדו ברגע שקיביתם את הטלפון ונכנסתם לעמדו. נכון? אם נהיה כנים. פשוט עכשיו, אתם נאלצים להיות איתם. סורי. לאו דווקא נעימים. אבל זה מה שהלב שלנו עושה, זה מה שהתודעה שלנו עושה. אם אנחנו לא נלמד להיות עם זה, ולהתייחס לעצמנו היטב דרך זה, איפה זה משאיר אותנו? איפה זה שם אותנו? מבחינת האחריות שלנו על עצמנו. האכפתיות שלנו כלפי עצמנו. האחריות שלנו על מה ואיך אנחנו תורמים את הלב שלנו לאחרים. אז כל מצבי התודעה האלה, או הרגשות האלה, לאו דווקא נעימים. חלקם כן אגב. כן? אני לא רוצה לשלול את האפשרות שמישהו שמח, שלב, נינוח, מרגיש שווה נפש, מלא אהבה. לא שולל את האפשרות. זה לא היה נשמע ככה מהקבוצות. אבל אולי. חלקם יהיו לא נעימים, ועדיין הזדמנות חשובה. אני חושב שסימי אמרה בהתחלה, לא נעים זה לא אומר שאנחנו לא הולכים בכיוון הנכון, נעים זה לא אומר בהכרח שאנחנו הולכים בכיוון הנכון. בשלב הזה של ריטריט, מצבי תודעה לא נעימים הם בהכרח, הם בהחלט לא עדות לזה שאתם לא הולכים בכיוון הנכון. אז שימו לב אם אתם חושבים שיש לכם ריטריט לא טוב בגלל שיש שעמום, חוסר מנוחה, ספק. זה לא המצב. מצבי התודעה האלה, טבעי שהם יעלו עכשיו. סביר שהם יעלו עכשיו. עבוד המנח, חמישה מכשולים. כן? עייפות, חוסר מנוחה, השתוקקות, סלידה וספק. והוא אמר, מצבי התודעה האלה ייטו לעלות אצל מי שמתחיל ומתחילה לתרגל. אם להיות כנה, גם אצל מי שממשיך וממשיכה לתרגל. קלאסים, עייפות, רפיון, שעמום, עצלות, עמעום של התודעה, חוסר מנוחה, הרבה מחשבות, חוסר מנוחה גופני, השתוקקות, אתם יודעים, סלידה, זה בלתי נסבל. כן? או שזה יכול להיות תרדים, שעמום, שעמום, מין שילוב של עייפות וסלידה קלה. לא מעניין. שמעתי יוטיוב על זה. בספק, מה אני עושה כאן? מה כל האנשים האלה עושים? למה אנחנו לא מדברים? באיזה קטע? זה מוזר. יש בזה משהו מוזר עם להיות כנש. ואני הייתי אומר שזה יקר לדעת לגשת ולגעת בדברים האלה ולחוות אותם בצורה ישירה וכנה. ולא רק דרך ההשלכות שלהם על החיים שלנו ועל השלכות, וההשלכות שלהם על, על אחרים וההשלכות שאנחנו משליחים על אחרים. לפגוש את הדברים האלה וללמוד להיות עם עצמך דרכם, להיות עם עצמך דרכם. איך ניגשים לשם? קודם כל לשאול מדי פעם. אתם יכולים לשאול את עצמכם עכשיו, בעצם אני שואל אתכם. איך הלב שלכם עכשיו? איך התודעה שלכם עכשיו? איך אתם מרגישים? מה הרגש? מה מצב התודעה שלכם? האם אתם שמחים? האם הלב שלכם פתוח? האם יש צער? קושי או עמימות? אם יש רפיון? אולי יש כל מיני דברים. לא חייב להיות דבר אחד. כן? לפעמים דברים מעורבבים. יש קצת עצב, קצת אימהון, קצת רפיון, טיפה חדווה, טיפה שלווה. לא דבר אחד. לא חייב להיות קוהרנטי. מה נוכח עכשיו? רק לשאול את השאלה ולדעת את זה מאוד מאוד עוזר. עד שאנחנו לא במגע מסוים ובידיעה מסוימת לגבי מה מצב התודעה שעובד, אנחנו מסתכלים מתוכו. כן? לפעמים אני שואל אנשים, מה שלומך? הריטריט לא טוב. הוא לא מדבר על החוויה שלו בריטריט, הוא לא היה בריטריט. כן? יש מצב תודעה מסוים, יש רגש מסוים שגורם לבן אדם לראות כך. מה שלומך? אתם מלמדים נפלא. יש רגש מסוים, יש מצב תודעה מסוים שגורם לבן אדם לראות ככה. מהו הרגש? מה מצב התודעה? עד שאנחנו לא אומרים את זה לעצמנו, אנחנו מדברים מתוכו, פועלים מתוכו. כן? מסתכלים ומתייחסים לחוויה מתוכו. אז קודם כל לדעת, זה נותן לנו חופש. לפעמים זה כן טוב לתת שם לרגש המסוים או למצב התודעה המסוים שנוכח. אני חווה את זה, אני חווה את זה, זה נותן איזושהי בהירות. לפעמים תנסו ולא תמצא בו שם טוב, לא נורא. לא יודע, נשאל פעם הבאה. לפעמים תמצאו שם והוא ירגיש כזה על יד, בסדר. זה פוסט-איט נוט. אתם יודעים מה זה פוסט-איט נוט? אני עובד עם אנגלים, הם לימדו אותי, זה הפתקים האלה שנדבקים. זה פוסט-איט נוט, אתה שם את זה, אחרי זה ישתנה. מה אני מרגיש עכשיו? שעמום. וזה לא בדיוק שעמום. אוקיי, נשים על זה שנייה את ה... נאמר שזה שעמום, ואז שנייה להרגיש את זה. אוקיי, איך הרגש מרגיש? כן? איך מצב התודעה הזה מרגיש? מה הוא? איך הוא מרגיש? לתת לעצמך או לעצמך שנייה לחוות אותו בגוף. אם יש כמה, אתה נכנס ואתה אומר, אוקיי, יש ייאוש, שעמום, תסכול, שמחה וכן הלאה. קח אחד, תרגיש אותו. ואז קח עוד אחד, תרגיש גם אותו. ואז תחזור לפשטות, כן? שאיפה, נשיפה. אין לנו זמן. כשאנחנו ניגשים לרגשות ומצבי תודעה, יש משהו שחשוב, או איך אני אגיד, זה יכול לעזור לטפח גישה מסוימת בדרך שבה אנחנו ניגשים אליהם. כשהמורה שלי היה מציע לגשת לרגשות ומצבי תודעה, הוא היה אומר, תחזיקו אותם כך. אם אתם מקשיבים להקלטה או פשוט רחוקים, אני שם את שתי הידיים שלי ככה ביחד, כמו, כאילו אני מחזיק משהו. משהו עדין בשתי הידיים. תחזיקו אותם ככה. בכף יד שהיא רגישה, שהיא מקבלת, ושהיא גם מחזיקה. להחזיק אותם בעדינות. כך שהם יוכלו לנוע, שהם יוכלו להשתנות. תביאו את הרגישות שלכם לשם, אבל עם איזושהי נימה של החזקה ועדינות וחמלה. אני חושב שזה כל מה שאני אגיד על רגשות ומצבי תודעה. אני כן רוצה להגיד משהו יישומי מהבחינה הזאת על התרגול. אם אתם מתרגלים מנוסים, אז אתם יכולים לעבוד עם רגשות ומצבי תודעה באופן די מתמיד. אוקיי? מה מורגש עכשיו, האם אני יכול להרגיש את זה בגוף, ואיך אני יכול להתייחס לזה בצורה שתעזור. ולהפוך את זה למשהו שאתם מחזיקים אותו לכמה דקות, או ממש להמשיך איתו כתרגול. אם אתם מתרגלים מתחילים, עזבו את כל זה, אוקיי? לדעת, או סליחה, להיות עם הגוף, עם הפשוט של שאיפה, נשיפה, איך זה מרגיש עכשיו? אוקיי, אבל משהו קורה בלב ובתודעה שלי, מה זה? לתת לזה שם, להרגיש את זה בגוף ולחזור לפשוט, אוקיי? אתם מבינים את כוונתי? דקה, שתיים, לא יותר. מה אני מרגיש עכשיו? איך זה מרגיש בגוף? ולחזור לפשוט. אחרת קל מדי ללכת לאיבוד. אז נהיה מבחינה טכנית או יישומית, אני אומר. קודם כל הרובד הפשוט, החוויה כמו שהיא מגלה את עצמה. והעניין של רגשות ומצבי תודעה, רק בנגיעות, דקה, שתיים, שלוש. אני הולך לקחת עוד 5 דקות, אז תכינו את עצמך. מי שמכיר אותי יודע שחמש דקות זה 7 או 8 דקות בעצם. ואני רוצה לדבר על דבר נוסף, אוקיי? וכמו שאמרתי, אני מתחיל את השיחה מהפשוט והולך לדברים טיפה יותר מיומנים, או יותר מיומנויות קצת יותר מורכבות. אז אני רוצה לדבר על הגישה של תשומת הלב, או הנימה של תשומת הלב. יש לנו את המילה הזאת, את המונח הזה, mindfulness, תשומת לב קשובה. האפשרות להביא את התודעה במגע עם משהו, לקלוט משהו, לבוא ביחסים עם משהו, עם התחושה כפשוטה, עם החוויה של גוף. ועכשיו הוספתי גם עם מצבי תודעה ורגשות. ושוב, אם אתם מתרגלים מתחילים או חדשים וחדשות, רק לאמן את זה. רק לאמן את הלחזור ולבוא במגע. אם יש לכם קצת יותר ניסיון, אתם כבר יכולים לשאול את עצמכם, איך אני ניגש? האמת שאולי בשביל חלק מהחדשים זה גם יכול לעבוד. איך אני ניגש? מה הגישה? מה הנימה של תשומת הלב? עכשיו, יכולות להיות הרבה נימות מועילות, הרבה גישות מועילות. תמיד שיש תשומת לב יש גישה, נכון? תמיד יש נימה. זה נכון לגבי החוויה הפנימית, זה נכון גם לגבי החוויה החיצונית. אתה רואה מישהו, כן? ואתה כאילו מסתכל עליו, זהו, רק הסתכלת, רק עלת שהוא שם. יש שם נימה, אתה תמיד מסתכל איכשהו, נכון? אבל יש שם וייב מסוים, אולי שקשור לאיך אתה חושב עליו, אולי מגיע מתוך עצמך. אבל יש שם וייב, והווייב הזה יעשה משהו. הפנימיות שלה מאוד רגישה לזה. הווייב של המבט הולך לעשות הרבה, הולך לשנות הרבה. באיך שהפנים שלנו הולך להרגיש ולהתבטא. אז קודם כל כיסוד, וזה עוד לפני שאני אדבר על נימות או גישות ספציפיות, לזכור שזה תרגול שאנחנו עושים אותו מתוך אהבה, מתוך אכפתיות, וזהו. זו דרך להיות אכפתיים לעצמנו ולאחרים. זה מה שזה. וכל מבט פנימה משרת את זה. כל מבט פנימה נושא את הרוח הזאת, נושא את הכוונה הזאת. אז איך לשים לב? יש כל מיני אפשרויות, ואני פשוט אמנה, אני אעשה רשימה קצרה. מי מכם שוב, מתרגלים בעיקר ותיקים וותיקות יותר, תראו מה טבעי לכם, מה מוכר לכם ומה חדש. אולי יש דברים חדשים לשחק איתם. תשומת לב יכולה להיות מאוד חדה וחודרת, כן? תשומת הלב נשלחת אל הנשימה, כן? ישירות, שאיפה ונשיפה. היא גם יכולה להיות מאוד מקבלת, כן? להרגיש את השאיפה מגיעה אליך, את הנשיפה מגיעה אליך. לפעמים החודרת תהיה מועילה, אם צריך יותר אנרגיה, לפעמים מקבלת תהיה מועילה, אם צריך לרכך קצת. איך השאיפה הזאת מרגישה, איך הנשיפה הזאת מרגישה. תשומת לב יכולה להיות מאוד 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 פשוטה, רק לתייג, רק לדעת, אוקיי, זאת שאיפה, זאת נשיפה, זאת שאיפה, זאת נשיפה, זאת תחושה, כן? הפשטות הזאת, כדי להיות מאוד פשוטים, תשומת הלב אפשר ממש להשתמש בסימון או תיוג, רק לדעת, מאוד מאוד פשוט, זה מפשט את המיינד ומפשט את החוויה, עכשיו שאיפה, עכשיו נשיפה, עכשיו ישיבה, עכשיו הליכה. זו דרך מאוד מבהירה. אם התודעה מעורפלת, אז התיוג והפשטות האלה מאוד עוזרים. אפשר להפוך את תשומת הלב לרצופה מאוד. צימי הציע את זה באחת המדיטציות. לכל אורך השאיפה, בהפסקה בין השאיפה לנשיפה, לכל אורך הנשיפה, בהפסקה בין הנשיפה לשאיפה, לכל אורך ה... כן? מאוד רצופה, מאוד רצופה. זה יוצר איזו אינטנסיביות ועומק של תשומת לב, זה ממרכז את התודעה, זה הופך אותה לאנרגטית. כל הצעד, דרך העברת המשקל, דרך הצעד הבא, כן? להפוך אותה לרצופה מאוד, להקפיד על הרציפות של תשומת הלב, זה יכול להיות משחק מאוד מעניין. תשומת לב יכולה להיות מאוד מקבלת, כן? זה כאילו אני מתקרב למשהו, אני מתקרב לנשימה ופותח את הדלת. איך שזה מגיע? בואי, הנשימה הזאת. הצעד הזה, איך שהוא מגיע, מאוד מקבלת, כן? זה עושה קצת היגיון? זה נותן תחושה של מה אני מדבר? אני לא נותן הרבה דוגמאות בשיחה הזאת. אוקיי, לחלקכם זה עושה היגיון. Good enough. עם תשומת הלב, אפשר לפעמים לשלוח את תשומת הלב לאנשהו, למשל לשלוח אותה לנשימה, וכל פעם שאני שולח את תשומת הלב, אני קצת מרכך. שאיפה, מרכך. את הגוף, ממש. נשיפה מרכך. שאיפה מרכך, נשיפה מרכך. תשומת הלב עושה תנועה כפולה, כאילו מגיעה ומרככת, ומגיעה ומרככת, ומגיעה ומרככת. מאוד מאוד עוזר להרבה אנשים. בעיקר אם יש גם אנרגטיות, אבל גם נטייה לנוקשות, ורוצים לשמור על האנרגטיות, אבל לעדן את הנטייה לנוקשות. להרגיש ולרכך, להרגיש ולרכך. תשומת לב יכולה להיות מאוד עדינה. המורה שלי אומר לפעמים, תחשוב עליה כמו נוצה שמלטפת את הנשימה. זה דורש די הרבה מיומנות להחזיק עדינות כזאת. עדינות היא דבר מאוד מיומן באזור הזה של מדיטציה ועבודה עם תודעה. תשומת לב מאוד עדינה. כן? או שיכולה להיות מאוד סקרנית. מה יש כאן? מה יש כאן? מה יש כאן? מה זה צעד? איך זה מרגיש שהרגל מתרוממת? איך זה מרגיש שהיא עובדת? כן. תשומת לב יכולה להיות מאוד אוהבת. אני זוכר ריטריט שעשיתי שנורא נורא סבלתי. הייתה הרבה נושא פנימית, הייתי נורא צעיר. זה היה ריטריט נורא ארוך. והייתי עושה כל פעם שעה הליכה, בחדר, לבד. שעה הליכה. וכל הזמן אמרתי לעצמי, באהבה. באהבה. זה אהבה. לאט לאט. שלושה חודשים. זה עבד. יחד עם תשומת הלב, גישה או נימה, של כאילו תשומת הלב אומרת לך, אני אוהב אותך, אכפת לי ממך. תשומת הלב אומרת משהו. אז כל מיני נימות, כל מיני גישות של תשומת לב. ואני מציע למי מכם שמכיר את התרגול הזה היטב, להתחיל לשחק עם נימות ולשחק עם גישות. וגם למי מכם שהוא חדש, וגישה אחת או שתיים ישמעו, אוקיי, זה מעניין, לכו על זה, תשחקו, תנסו. כן? אם מישהו מכם מתחיל לנסות גישה מסוימת, כדאי להישאר איתה כמה דקות. כן? כדי שיהיה לה זמן שנייה להתפתח, לעבוד. לא להחליף כל שנייה. אבל כן, זה מאפשר למגע שלנו עם עצמנו להיות משחקי איכשהו. אנחנו צריכים הרבה דברים. אנחנו צריכים דברים שונים. גם אנשים שונים וגם אותו בן אדם בזמנים שונים. וזה טוב לתת לעצמנו את מה שאנחנו צריכים באמצעות תשומת הלב. אז בואו נשב לדקה.